שלום וברכה, אנחנו שמחים לפתוח חומש חדש ששמו כשם הפרשה שלנו, פרשת במדבר, אף שרוב האנשים יודעים לקרוא לה במדבר, אבל היא לא במדבר, היא במדבר, זו המילה שמופיעה בפסוק הראשון, והזדמנות טובה לדבר על המדבר, המדבר שילווה אותנו במשך 40 שנה, כשמשהו מתרחש במשך 40 שנה, זאת אומרת שיש פה איזה פרק זמן של תקופת חיים. אנחנו יודעים שהמספר 40 הוא לא סתמי. בין 40 לבינה. זאת אומרת, אחרי 40 שנות חיים, אדם מתבונן על הדברים באופן עמוק יותר. יש מי שסופר את הגילאים בפרקי אבות באופן שבין 40 הכוונה, כשהוא מתחיל את גילי 40, היינו 30 וקצת, ואז יוצא שכשהוא חוצה את 40, הוא כבר נכנס לימי העצה. זאת אומרת, היכולת להפסיק לבנות את עצמו בלבד ולתת עצה לאחרים. יש אנשים שאוהבים לעשות את זה כל הזמן, כבר מגיל 3, אבל אני אדבר על העיקרון. כלומר, 40 זה פרק זמן, זה תקופת חיים. 40 יום ו-40 לילה זה פרק הזמן שמשה רבנו נמצא בהר סיני, בלי לאכול, בלי לשתות, באיזו מציאות על מציאותית, על אנושית, שאיננה נגישה למושגים שלנו. כנראה שזה פרק זמן שמאפשר לאדם לעבור איזה שינוי, לאדם, לפעמים לאומה. אנחנו פוגשים את ה-40 יום ו-40 הלילה גם בתקופת המבול שיורד על הארץ. אנחנו פוגשים את זה הרבה פעמים בספר שופטים, ותשקוט הארץ 40 שנה. אומנם פעם אחת היא שקטה שם 20 שנה, אבל זה בדיוק המשמעות שרק חצי מפרק הזמן הצליח להיות שקט. 40 שנה בתפיסה של התורה, של התנ״ך, בעריה של חז״ל, זה פרק זמן שמאפשר מהפכה. זה לא היה צריך לקרות כך, לא היינו אמורים להיות במדבר 40 שנה, אלמלא היינו חוטים בחטא המרגלים, יכולנו להיכנס לארץ ישראל באופן די מיידי אחרי קריאת ים סוף, ובכל זאת, אחרי שהתברר שאנחנו עוד לא בשלים, לא מסוגלים נפשית, עוד אין לנו את הגבורה, את האמונה בקדוש ברוך הוא, אנחנו עוד לא שם. עכשיו צריך להתרחש משהו, והמשהו הזה זה 40 שנה של מדבר. אני רוצה לנסות להבין מה זה 40 שנות מדבר. בכלל, לשים לב למילה הזאת, מדבר. מדבר זה נשמע כמו דיבור, דיבור. דיבור ומדבר זה לא כל כך הולך ביחד. כי בדרך כלל, המקום שבו יש הכי מעט דיבור, זה המדבר. בדרך כלל, דיבור יש בחברה האנושית, דיבור של בני אדם. יש מקומות בג'ונגלים, במקומות טבע פראים, אנחנו שומעים דיבור של בעלי חיים. לא יודע אם אפשר לקרוא לזה דיבור, אבל דיבור מסוג שמשתמשים בו בעלי חיים, כדי לתקשר זה עם זה. אנחנו פוגשים, המדבר הוא בעצם שתיקה. שתיקה אחת גדולה. אתה יכול לשבת במדבר, ולפעמים במדבר הרוח לא מדברת כי אין רוח. טפטופי הגשם לא נשמעים כי אין גשם. העצים לא נעים, לפעמים כי אין עצים, אבל גם עצי המדבר שבכל זאת נמצאים שם, הם בדרך כלל עצים מאוד נמוכים וסטטיים שלא, אין שם תנועה. גם העצים הגבוהים, הדקלים, שגם מאפיינים מקומות מדבריים, הם מאוד שקטים על פי רוב, בגלל חוסר הרוח וכו'. מעט בעלי חיים, מעט התרחשות אנושית, מעט שמיעה של זרימת מים. הכל קורה כל כך מעט. והדבר המרכזי שאתה מקבל במקום שנקרא על שם הדיבור, כלומר המדבר, הוא שקט. היינו קוראים לזה משקט, או משתק, או משהו כזה. מקום השקט בעולם. ובכל זאת התורה קוראת לו מדבר. והמדבר אגב מלווה אותנו באופן מעניין, לא רק מאז יציאת מצרים, אלא מאז יציאתו של הגואל ממצרים, מחוץ למצרים. כלומר, משה רבנו, אחד האפיונים שבוחרת התורה לספר עליו בספר שמות, זה וינהג את הצאן אחר המדבר. מאוד חשוב לתורה לחבר את משה רבנו אל המדבר. אגב, משה רבנו הוא לא איש דברים. כלומר, אם אנחנו מחפשים פה את המדבר בלשון הדיבורית, הוא ידבר משהו, הוא בדיוק האיש שאומר על עצמו, לא איש דברים אנוכי, גם אתמול, גם איש לשום, הוא ערל שפתיים, הוא כבד פה, הוא כבד לשון, הוא באמת, אהרון אחיך יהיה נביאך, הוא יהיה לך לפה, מי שידבר זה הוא. איך מתחבר משה למדבר? משה המגמגם, ערל השפתיים, לא בטוח שהוא מגמגם כפי שאנחנו מבינים היום, אבל איך זה מתחבר? מדוע קור היצירה של עם ישראל, אחרי קור ההיתוך במצרים, שהיה קור מאוד שורף, קשה, איך 40 שנות מדבר אמורים לייצר עם כזה, שיהיה מסוגל בקומה זקופה, בכוחות גדולים, לבוא ולהיכנס פנימה לתוך ארץ ישראל, אחרי שלא היה לו את האומץ לעשות את זה? צריך באמת להבין את זה. אגב, מעניין, שמה שגורם לעם ישראל להיות 40 שנה במדבר, זה דיבור. כי החטא שבו חטאו המרגלים היה החטא בדיבור. הם לקחו את הכוח הזה לדבר, והפכו אותו לכוח הרסני, הם נקראים מרגלים. מרגל, בשפה של חז"ל, זה בעל לשון הרע. הוא הולך ברגליו, ממקום למקום. כמו שהולך רכיל, רכיל זה אדם שהוא רוכל, הוא מוכר את מרכולתו בכל מיני מקומות, עובר עם הסחורה שלו כדי למכור. הולך הרכיל, הוא המרגל. הוא האיש הזה שרגיל להרגיל בפיו או באוזניהם של אנשים, להרגיל כל מיני דיבורים שהם לא טובים ולא נעימים. בעצם חטא מרגלים, שהוא חטא של דיבור, גוזר 40 שנות מדבר. אלא שאת הדיבור במדבר, אנחנו לא לגמרי מוצאים. כנראה שבמדבר יש הזדמנות לשמוע דיבור אחר. באמת, הדיבור הראשון שמופיע במדבר, לא אחד, אנחנו קוראים לזה 10 הדיברות, יש 10 דיברות, יש דיבורים חוזרים ונשנים 10 פעמים שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו בתוך המדבר. זה הדיבור ששומעים במדבר. כלומר, בקבלת הדיברות הללו אנחנו מקשיבים לדיבור שהוא לא הדיבור הרגיל. הוא לא הדיבור האנושי, הוא לא הדיבור החברתי, הוא לא הדיבור התקשורתי, הוא לא הדיבור האופנתי. הוא דיבור ממקום אחר. הוא אגב אותו דיבור שדיבר את העולם הזה. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם ב10 מאמרות. הוא אומר דברים שיוצרים עולם, ואחר כך הוא נותן את 10 הדיברות, שזה השלמה לאותם מאמרות שכבר נאמרו. ובעצם אנחנו מרוויחים פה את ההבנה הבאה. יש משהו במדבר שכנראה אין אותו בחיים הרגילים, בחיים החברתיים, בחיים הסוענים, בחיי היומיום שלנו, אין אותו. משהו שמאפשר לנו לפגוש איזשהו דיבור שהוא דיבור לא שגרתי, אחר, גבוה מתחום חיינו, ממה שאנחנו פוגשים בדרך כלל, דיבור מאוד נשגב, הדיבור האלוקי. בחיינו, על פי רוב, קשה לנו לשמוע את הדיבור הזה. זה לא רק בגלל שאנחנו כבר לא נביאים והנבואה ניתנה לשוטים מאז שחרב בית המקדש, זה לא רק בגלל שאנחנו לא זוכים לאיזה מעמד הר סיני, זה בעיקר מפני שאנחנו כל הזמן מדברים. וכשמי שמדבר כל הזמן, לא יכול לשמוע. הוא לא קשוב, יש ביטוי כזה שטובע הרב חרלאפ בפירושו לפרקי אבות, והוא אומר, איידה דתריד למפלט לא בלה. כיוון שהאדם עסוק בלפלוט, הוא לא יכול לבלוע. כיוון שהאדם עסוק בלדבר, הוא לא יכול להקשיב. ומעניין שבפנים שלנו יש כל מיני נקודות יציאה וכניסה. רוב האיברים משמשים לכניסה, רק אחד ליציאה. העיניים קולטות והאוזניים שומעות והאף מריח והפה בחלקו אוכל ובולע, ונשאר לנו חצי פה בשביל להוציא. אבל רוב בני אדם עסוקים בהיפוך הסדר הזה. רוב בני אדם עסוקים בלדבר, ולהוציא, ולהראות, ולהופיע, ולהיחשף, ולתפוס מקום, ולגלות את עצמם לדעת כמה שאפשר, ולא להיות מסוגלים לשמוע. לשמוע את העולם, לשמוע את ריבונו של עולם, לשמוע את הסוד שמסתתר מאחורי הקלעים של העולם הזה. ולכן, פעם בכמה זמן העולם יוצא להפסקה. ההפסקה הזאת נקראת שבת. ההפסקה הזאת נקראת שנת שמיטה. ההפסקה הזאת נקראת יובל. היא הפסקה שנועדה כדי לעצור ולשמוע פעם אחת את המתרחש. לא לדבר, לא להסביר, לקלוט. כנראה שעם ישראל, אחרי תקופת העבדות המאוד קשה במצרים, כנראה שעם ישראל זקוק להתחיל לשמוע. לשמוע. הוא דיבר את עצמו. הדיבור היה דיבור של המרגלים, הדיבור היה דיבור יאוש, דיבור של חוסר סיכוי, של לא נוכל אפס כי אז העם, אנחנו מחוסלים, זה הדיבור. היה אפשר במקום הדיבור הזה לדבר דיבור אחר. נאמר דיבור אחר, יהושע בן נון אמר דיבור אחר, כלב בן יפונה אמר דיבור אחר, אבל זה לא הספיק. כי כשיש דיבור של יאוש, הוא מחליש, הוא מקטין, הוא מצמצם, וכנגדו כנראה דיבור אחר לא מספיק. מה צריך? במקום דיבור אחר צריך שתיקה אחרת. צריך שכל המדברים למיניהם יעצרו לרגע, קצת מביך אותי להגיד את זה תוך כדי שאני מדבר ברצף עכשיו, אבל אני אחר כך אשב ואשתוק. אתה זקוק כאדם, אתה זקוק, אנחנו זקוקים כאומה, לפעמים לסגור את מקלטי הרדיו, את מכשירי הטלוויזיה, את הפה שלנו, לסגור את כל הדברים שמדברים אלינו בלי הרף, לעצור ולהקשיב, לשמוע לכל השם המדבר אלינו. והקול הזה הוא מדבר כל הזמן, הוא איננו פוסק. מי שנדמה לו שעשרת הדיברות נאמרו פעם בסיני, הוא פשוט חרש. הוא לא שומע שמהדהד בחללו של עולם כל הזמן. לא תרצח ולא תגנוב, ושמירת שבת וכיבוד הורים. הקדוש ברוך הוא כל הזמן מדבר את זה. הוא מדבר, הוא מדבר, הוא מדבר, הוא מדבר, אבל קשה לשני אנשים שמדברים לשמוע אחד את השני, לכן גם קשה לנו לדבר ולשמוע, להבדיל, את ריבונו של עולם. מסובך. עיידד את הריד למפלט, לא בלה. כיוון שאנחנו טרודים בלפלוט את כל מה שיש בתוכנו, קשה לנו להקשיב. עד כדי כך אנחנו זקוקים לקשב, עד כדי זה שהגמרא אפילו אומרת, מביאה מדרש על תלמיד חכם שהעריך מאוד בתפילתו. הוא בא תלמיד חכם אחר ואמר לו, עסוקים בחיי שעה, מבטלים חיי עולם. כלומר, אתה לא לומד תורה, אתה מתפלל, אתה עסוק בשעה ולא בעולם. הרב קוק מסביר שבתפילה אדם מדבר, מביע את עולמו הפנימי, יחסית לכל הדיבורים האחרים, אבל הוא מביע את כל מה שיש בקרבו עכשיו. בלימוד תורה אדם קשוב, אדם שומע, אדם קולט. ואפילו דיבור של תפילה לא טוב לדבר אותו כל הזמן. כי צריך לקלוט משהו, צריך לשמוע משהו אחר. הקדוש ברוך הוא בחוכמתו שם אותנו ב-40 שנות קשב, 40 שנות מדבר, 40 שנה שבהם יש דיבור, הוא לא שלנו, הוא לא חברתי, הוא לא מקובל, הוא לא אופנתי, הוא נצחי, הוא אחר, הוא עליון ונשגב. אני רוצה לשתף אתכם בפסקה מתוך אורות התשובה, שמדברת על אותו תהליך ממש, אבל אצל אדם, לא אצל אומה. בעצם מה שקורה בספר במדבר קורה או צריך לקרות. לפעמים לנו כאנשים, אומר הרב קוק כך. זה פרק ח' באורות התשובה, פסקה ח', אולי מילה על אורות התשובה. הספר הזה הוא ספר שבו הרב קוק כותב כל הגיגיי, כל מחשבותיי, כל עולמי הפנימי נתון רק לעולם הזה שנקרא תשובה. תשובה לא במושג הצר והרגיל שמקובל בחברה, כלומר אדם שהיה חילוני ועכשיו הוא נהיה דתי והוא שומר שבת והוא עושה תשובה. לא במובן הצר הזה. במובן הרבה יותר רחב, תשובה במובן של תיקון כל העולם, תשובה במובן של הקשבה לאן העולם הזה נע, מתקדם, מתפתח. הרב קוק פותח פה צוהר לעולם מאוד נרחב, הרבה מעבר לשינוי איזוטרי מקומי כזה או אחר, עולם של תשובה, ובתוכו אומר את הפסקה הבאה. כשהצער רוחני ממעמד החיים הרוחניים של עצמו, שהוא כאב התשובה ושל העולם כולו, גדול עד מאוד. לפעמים מודעות עצמית כואבת. לפעמים כשהאדם מתוודע לעצמו, נודע לו מי הוא ומה חייו, מה הוא אמור להיות, ומה קורה איתו בפועל, מה הציפייה ממנו, איזו נשמה גדולה יש בו, איזו תביעה מוסרית וערכית יש ממנו כאדם, ובאיזה מקום הוא מתפלש בתוך חייו, איזה חולשות מלווים אותו. הוא מסתכל על עולמו והוא רואה את הפער הזה, לפעמים צר לו מאוד, לזה קורא הרב קוק, כאב התשובה, כאב המודעות, הכאב על הפער. אגב, הכאב הזה, כך נדמה לי, זה הכאב של התינוק בברית המילה כשהוא בוכה. הבכי הזה בגלוי כי כואב לו. באופן פנימי, הרי נחתם ברית, אות ברית קודש, במקום שהוא מקום מאוד לא פשוט. זה אומץ מאוד גדול של עם ישראל, של הקדוש ברוך הוא בתוך עם ישראל. לבוא ולומר, אנחנו חותמים ברית עם הקדוש ברוך הוא במקום הזה שהוא מרכז היצרים והתאוות. והבכי של התינוק על הכאב הוא במידה רבה בכי האנושות על הפער בין הברית המצופה מאיתנו במקום הזה לבין המציאות שהיא לפעמים קשה ושבורה, מורכבת ומסובכת. הפער הזה מייצר בכי מאוד גדול, כאב מאוד גדול. והנה אומר הרב קוק, לפעמים אדם מתבונן על חייו והוא רואה את הפער הזה ויש לו צער. זה לא צער רגיל. זה לא צער ממה יהיה, איזה עונש אני אקבל על העבירות שלי. זה לא הסיפור בכלל. זה לא צער של הגיהנום, הפחד מהגיהנום. זה צער אחר, זה צער אמיתי מאוד. הצער הרוחני. ממעמד החיים הרוחניים של עצמו. אני מסתכל במראה ורואה באיזה מקום נפול אני נמצא. זה מצער, בלי קשר למה יגידו, מה יאמרו, מה יקרה לי. שהוא כאב התשובה. זה הסיפור האמיתי של כאב התשובה. ושל העולם כולו, לפעמים אדם מסתכל לו על עצמו. רואה את העולם. העולם הזה שהקדוש ברוך הוא הפקיד בידינו, ולפעמים אנחנו כבני אדם לא יודעים מה לעשות איתו. מחלים את יומנו, מבזבזים את זמננו במקרה הטוב, במקרה הרע, משחיתים את דרכנו, משחיתים את האנושות, את החברה, עושים דברים לא מוסריים. אדם לפעמים מסתכל על החברה שבתוכה הוא חי, על המדינה שבתוכה הוא חי, על העולם שבו אנחנו חיים, והוא מתמלא כאב אמיתי על הפער הבלתי נסבל הזה בין מה שהיה צריך להיות לבין מה שקורה באמת. עד כדי סתימתם של המקורות אשר לרעיונות, לדיבורים, לתפילה ולצעקה, להרגשה ושירה. לפעמים כשכואב לאדם הוא צועק מכאבים. לפעמים כשקשה לאדם הוא מתפלל לריבונו של עולם. לפעמים כשאדם מלא שמחה הוא שר. לפעמים, זה לפעמים מציאות מאוד ייחודית וחשובה, לפעמים הוא שותק. הוא לא מסוגל לצעוק, הוא לא מסוגל לשיר. הוא לא מסוגל אפילו להתפלל. הוא דומם, שותק, עוצר. הוא לא יכול להביע שום הבעה. באותם רגעים, הוא כלי קיבול מאוד גדול לכל מה שאפשר לשמוע. אבל רגע לפני כן הוא פשוט במעצור מאוד גדול. אין לו יכולת הבאה. אנחנו יודעים שכשבאים לארון ומספרים לו על מות שני בניו, התגובה שמתארת התורה היא וידום אהרון. וידום אהרון אפשר להסביר בהרבה מובנים. אפשר להגיד שעמד לו בגרון לצעוק על הקדוש ברוך הוא, למה? למה שני הבנים הצדיקים שלי, שרק רצו להתקרב רק לא ידעו איך, למה? היה אפשר לומר שרצה להתפרט שם איזה בכי מאוד מאוד גדול של אב שבוכה על בנה, ויש הרבה אפשרויות להסביר את הדממה הזאת. אבל כנראה שנדבך מאוד מרכזי מהדממה, זה מה שמתואר כאן. אי אפשר להתפלל, אי אפשר לצעוק, אי אפשר. יש איזה רגע אמת מאוד מאוד גדול שבו האדם הופך להיות מרכז קליטה, לא לעולים, למציאות. שותק, וידום אהרון. הרגעים הללו הם רגעים מיוחדים בחיינו, צריך לתפוס אותם. אני קורא שוב. כשהצער הרוחני ממעבד החיים הרוחניים של עצמו, שהוא כאב התשובה, ושל העולם כולו, גדול עד מאוד, עד כדי סתימתם של המקורות אשר לרעיונות. הוא לא מסוגל לחשוב, הוא לא מסוגל להביע, לדיבורים, הוא לא מסוגל לדבר, לתפילה, לצעקה, כל זה לא קורה, לא מתרחש אצלו, להרגשה ושירה. מה קורה באותם רגעים של שקט? אומר הרב קוק, מתרוממים בדליגה לחשוף אורות מלאי חיים ממקור הדומיה. זה הרגע שהאדם נוסק למקום שהוא הרבה למעלה ממה שהוא קולט עכשיו, הוא יכול לקלוט דברים ממקור הדומיה. איזה מקור הדומיה? פעם הייתה פה בעולם דומיה, לפני שהיה עולם, אז הייתה דומיה. העין שקדם ליש הזה, האלוקות שריחפה פה בעולם לפני היות העולם, שריחפה בהוויה, שקט מוחלט, שאין בו אלא את ריבונו של עולם. אנחנו בחיינו עסוקים להבריח את השקט הזה, שקט מאיים עלינו, אנחנו לא רוצים לשמוע אותו. אנחנו רוצים לשמוע את עצמנו, אנחנו רוצים ללהג בלי הרף. לפעמים אומר הרב קוק, מודעות גדולה, חוסר יכולת הבאה, זה טוב. אתה עוצר ומקשיב. אנחנו יכולים להבין מזה את משה רבנו, האיש שנבחר להנהיג את עם ישראל במדבר, שהוא עצמו ניהג את הצאן אחר המדבר, שהוא עצמו לא איש דברים והוא הרע על שפתיים, הכל לא מחוסר יכולת. אמנם למדנו על המדרש בתור ילדים כבר, שמשה רבנו עומד בתור ילד, עומד לפני פרעו, שעושה לו את מבחן הזהב והגחלים, והוא הולך בין נס אל הגחלים ושרוף לעצמו את הפה. ודאי שהמדרש הזה צריך לגלות את הסוד שעומד מאחוריו, אבל משה רבנו לא איש דברים, לא מחוסר יכולת ולא יעזור לו ללכת לגן שפה או לקלינאי תקשורת. משה רבנו לא איש דברים כי הוא מעל הדברים. הוא איש קשב. האיש משה ענב מאוד והענב מקשיב. הענב קולט, הענב שומע. הענב לא עסוק בלהוציא את הדיבור החוצה. זה הסיפור של משה רבנו. וב-40 שנות מדבר, משה רבנו לוקח אותנו. שימו לב איך נקראת הנהגה בעברית. הנהגה זה בעצם דיבור. דבר אחד לדור, מנהיג אחד לדור. משה רבנו מנהיג אותנו בשתיקה, בלי הרבה מלל. שימו לב שכל המלל שמשה רבנו אומר, עד ספר דברים, שהוא פרק הסיום שבו הוא מספר את הסיפור הגדול מהעיניים שלו, אבל עד אז, וידבר השם אל משה למור. משה רבנו צינור, אין לו דיבור משלו. הוא מביא דבר השם, מופיע את דבר השם. הוא שתקן מאוד גדול, הוא בעל קשב מאוד גדול, והקשב הזה מאפשר לו להקרין על עם ישראל 40 שנה של הקשבה. 40 שנה שבהם אנחנו עוצרים ושומעים. את מה שומעים? מה אנחנו לוקחים מהפרשה הזאת אלינו, לחיים שלנו? רובנו הרי לא חיים במדבר. גם מי שחי במדבר, הוא חי במדבר עם פלאפון, אז הוא כבר לא חי במדבר. כך זה עובד היום. אתה הולך לאזור של בדואים, שלכאורה אנשי המדבריות, אתה מגלה מצוין שהמדבר כבר מזמן לא כאן. ובכל זאת, כבני אדם שחיים בתוך ההמון הסואן, בתוך המלל האינסופי, אנחנו צריכים לייצר לעצמנו לפעמים קצת מדבר. לסגור את כל המכשירים שמדברים אלינו, לסגור את המלל שלנו, לעצור, להקשיב, להתבונן. כשמקשיבים שומעים, את הדיבור האלוקי ששט בעולם, כשמקשיבים שומעים אצל אלוקים שנמצא כבר בתוך האדם, את הדיבור האלוקי שנגע בך פנימה, כשמקשיבים אפשר ליצור מהפכות אמיתיות, שקטות, מדויקות. אילו הדבר היה תלוי בי, הייתי עוצר לרגע אחד את השידורים בכל מכשירי התקשורת בעולם, גם בערוץ מאיר, והייתי אומר לדקה אחת ביום, בוא נסגור, נעצור, רק דקה, נעצור ונחשוב. נתבונן, נשמע. נשים לב למציאות שכבר מזמן לא פגשנו אותה, ננסה לפגוש את דבר השם. אני לא מסוגל לעצור את כל אמצעי התקשורת, לעשות שתיקות בעולם, לא נותר לי אלא לעצור את עצמי. אז אני נכנס לשתיקה. שלום.